אומרת הגמרא, דמר יש לקיש, המקור הראשון, הרני כפרת רבי חייא ובניו, שבתחילה נשתכחה תורה מישראל, עלה עזרא מבבל וייסדה. כן, בהתחלה הייתה מציאות של שכחת התורה, ועזרא הסופר בא והוא ייסד אותה, כן, עלה מבבל, לא היה פה, לא הייתה מציאות של תורה בארץ ישראל באותו זמן, חזרה ונשתכחה, עלה הלל הבבלי ויסדה, אז הייתה שוב איזו תקופה של שכחה, של רפיון בתורה, והלל הבבלי חזר, עלו מבבל, שלוש דמויות שבאו מבבל, והביאו את התורה לארץ ישראל. וחזרה ונשתכחה, עלו רבי חייא ובניו ויסדוה. אז רציתי רק להתבונן קצת ב... מה זאת אומרת שנשתכחה התורה, איך נשתכחה, או מה משמעות הדברים. יש פה גמרא אולי מוכרת לנו, המקור השני בפסחים. תנו רבנן, הלכה זו נתעלמה מבני בתירה. יש שאלה, מה קורה אם ליל הסדר יוצא במוצאי שבת? מה הבעיה? זה אומר שערב פסח הוא בשבת. אז קורה מדי פעם בלוח שלנו, וזה מסובך איך מעבירים את החמץ, אז צריכים לסוף את החמץ לפני כן, מה אוכלים בשבת הזאת, לא פה ולא שם. אבל הבעיות שלהם היו בעיות אחרות באותה תקופה. מה הבעיה שלהם בנושא הזה? מה עם קורבן פסח? קורבן פסח מקריבים הרי מתי? בערב פסח. ואוכלים אותה, צולים אותה ואוכלים אותה בליל פסח. אבל אם שבת בערב פסח, האם אפשר להביא קורבן פסח? אפשר לשחוט קורבן פסח בשבת? הרי זה לא קורבן תמיד, זה לא קורבן של ציבור, זה קורבן פרטי. מה פתאום בשבת? אפשר להביא אותו, אי אפשר להביא אותו. אז זה התלבטו. כנראה הרבה שנים זה לא התרחש, ולא היה, לא הייתה איזושהי מסורת ברורה בדבר. ועל זה ההלכה הזאת נתעלמה. אז בואו תראו את הסיפור פה. תנו רבנן, עוד פעם, הלכה זו נתעלמה מבני בתירה, הם היו נשיאים אז. פעם אחת חל הבס להיות בשבת, שכחו ולא ידעו אם פסח תוכל את השבת, אם לאו. ולא היה ברור האם, מה הדין בדבר הזה. אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח תוכל את השבת, אם לאו? אמרו להם, אדם אחד יש שעלה מבבל, וליל הבבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור, שמיה ואבטליון, ויודע אם פסח תוכל את השבת, אם לאו? כלומר, הם לא ידעו את הדין, והם דנים על זה, ואז כנראה אומרים בבית המדרש, מה? יש פה מישהו בירושלים שיודע את התשובה. יש יהודי שעלה לארץ מבבל, והוא יודע את התשובה. טוב, אז בואו נשמע מה התשובה. אז הביאו אותו, אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח תוכל את השבת עם לאו? אמר להם, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שתוכל את השבת? הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שתוכלים את השבת. מה זאת אומרת? אז הוא מסביר את דבריו. אמרו לו, מניין לך? אמר להם, נאמר במועדו בפסח, ונאמר, מועדו בתמיד. מה מועדו אמור בתמיד דוחה את השבת? אף מועדו אמור בפסח דוחה את השבת. אז הוא למד את זה מקורבן התמיד, שכתוב במועדו, שצריכים להביא את זה במועדו. כדור הפסח צריך להביא אותו במועדו, אז הוא למד מזה שמקריבים קורבן פסח בשבת, ויותר מזה, קל וחומר הוא, ומה תמיד שאין אנוש כרת דוחה את השבת, על קורבן תמיד אין עונש כרת, אם לא יקריבו תמיד. אבל אם לא יקריבו פסח, יש עונש כרת. הרי פסח שאנוש כרת אין לו דין שדוחה את השבת. אוקיי, אז הוא הגיע בלימודו, הוא הסביר להם שאכן קורבן פסח שוחטים אותו בשבת. אז מספיק לנו עכשיו בשביל פה. המשך הוא מה שחשוב לנו פה, ואז מה קרה? מיד הושיבו בראש ומינו נשיא עליהם. בני בתירה אמרו, אוקיי, הם היו הנשיאים, הגיע הלל, הרב הגדול הזה, מה הם אמרו? בבקשה, כבוד הרב, זה הכיסא, שב, אתה הנשיא, ואנחנו כבר לא נשיאים. אתה יותר גדול מאיתנו. ואז יש איזשהו בירור חריף, לא פשוט. והיה דורש כל היום כולו בחוד פסח. התחיל מקנטרן בדברים, אמר להם, מי גרם לכם שאלה מבבל ויהיה נשיא עליכם? עצלות שהייתה בכם. שלוש שימשתם שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. מה גרם לזה שאני מגיע מבבל ואני צריך עכשיו לגאול את התורה בארץ ישראל? בגלל שאתם לא שימשתם את שמעיה ואבטליון כמו שצריך, ובוודאי לצערנו הרב, לא כך קר עדיין, נכון? לא יודעים כך אתם מגישות שלא קר, אבל נכון לא קר? טוב, לאלו שוודאי גדלו בהר, זה בכלל קיץ עדיין. אבל בלילות טבת, אנחנו מכירים איזה סיפור בירושלים, בשבת של ליל טבת, עם שלג, אתם מכירות את הסיפור? שיהודי אחד היה מתפנס כלום, והיה מחלק את זה, חצי קונה אוכל לילדים שלו, וחצי שומר, נותן לשומר בית המדרש, ונכנס לבית המדרש, ויום אחד אפילו את האגורה הזאת לא הייתה לו, אז לא היה לו איך להיכנס לבית המדרש, והוא עולה על הגג, נכון? מכירות? כבר עשו חכמנו מפורש, נכון? הוא עולה על הגג, והוא נשכב שם על הגג, והוא מקשיב, והשלג יורד עליו, והוא אפילו לא שם לב, הוא מקשיב כל הלילה לדברי התורה, עד שהבוקר, מגלים שיש שם מישהו בערובה, כי תורים איזו צורה של בן אדם בחלון על הגג, ומורידים אותו, ויש מטר וחצי שלג עליו, זה מה שהוא אומר, לשמש את הרב, את שמעיה ואבטליון. מי היו אלה שלמדו בפנים? שמעיה ואבטליון. הוא, כנראה שבפעם קודמת הוא היה בארץ ישראל ולמד שם תורה, והוא שימש את רבותיו כמו שצריך, כמו הוא הקשיב לכל מילה ומילה, והוא עשה את אוזנו כפר כסת לשמוע את הדברים. אני מניח לא רק שהיה שלג בחוץ, כשיש לבן אדם בסך הכל שקל, או אני לא יודע מה, 100 שקל, וחצי הוא קונה אוכל, וחצי הוא משלם בשביל להיכנס ללמוד תורה, זה אומר שזה יקר לו מאוד הדבר הזה. והוא מתמסר מאוד מאוד לדבר, והוא מאוד מאוד רוצה ללמוד תורה, והמסירות הזאת ללמוד תורה, זה לשמש את שמעיה ואבטליון, ולכן הוא, מאיזושהי סיבה, אני לא יודע, הוא חוזר חזרה חוץ לארץ, אבל באיזשהו שלב הוא עולה, והוא הופך להיות הנשיא בגלל שאתם בני בתירה שהייתם פה לא מספיק הקשבתם לשמעיה ואבטליון, לא מספיק שימשתם אותם, לא מספיק דבקתם בהם, ואז יש שאלות שאין לכם תשובות עליהם. זה היה מה שציתי להבין פה. אם אני חוזר לגמרא בהתחלה, הגמרא אומרת שהייתה תקופה שעזרה עלה ולא היה מי שלימד תורה, את עזרה זה יותר פשוט, זה היה תחילת הבניין, כן, חזו מהגלות, לא היו פה, אף אחד לא היה פה, ואז בא עזרה ותיסד את התורה. הלל בא והוא בונה עוד קומה, כאשר אלו שלא זכו לשמש, לא מספיק הקשיבו לשמעיה ואבטליון, אז הוא הביא איתו עוד קומה. ואז יש את אני חוזר לגמרא הראשונה, חזה ונשתכה, עלו רבי חייא ובנה ויסדוע. עכשיו, אני טוב, אין שאני מסתכל מפה, לא, אין פה את השמות. הזוגות זה שמעיה ואבטליון, בסדר? אחרי שמעיה ואבטליון, הלל וכולי, מגיעים לתקופת התנאים. מה כתוב שם תחת 3862? אני לא רואה מפה. מה זה?
מרד בר
כוכבא. מרד בר כוכבא, טוב. אז לפני כן, רבי חייא הוא לפני זה עוד. סליחה, רבי חייא אחר כך, רגע, לא, סליחה. מה כתוב אחרי זה?
חתימת המשנה.
חתימת המשנה. אז זו התקופה שעליו אנחנו מדברים כרגע, חתימת המשנה, רבי חייא ובניו הם בדיוק בתפר הזה של חתימת המשנה. וכתוב פה שהם הגיעו וכמעט נשתכחה תורה מישראל. מי היה בתקופת חתימת המשנה? מי כתב את המשנה? רבי יהודה הנשיא. ורבי חייא היה תלמיד חבר שלו, זאת אומרת, הוא היה קצת מתחתיו. אז מה זאת אומרת, נשתכחה תורה מישראל? רבי נמצא פה בתקופה הזאת. מה הבעיה? איך זה יכול להיות שנשתכחה תורה מישראל? בתקופת רבי? כתיבת המשנה? היו פה הרבה הרבה מאוד תלמידי חכמים. אז מה זאת אומרת שנשתכחה תורה מישראל בימי רבי? ברבי חייא. אז כדי להבין את זה, בואו נראה את הגמרא הבאה. בסדר? ריש לקיש, כן, בבקשה. עזרא בימי הגלות, הוא עולה, עזרא ונחמיה, בתחילת בית שני. 200 שנה אחר כך זה הלל, זה יותר מ-200 שנה אחר כך זה הלל, ועוד 200 שנה אחר כך, זה אחרי חובן כבר. כן? זה אחרי מרד בר כוכבא, זה רבי יהודה הנשיא, חתימת המשנה, ורבי חייא. אז זה שלוש תקופות במשך 500 שנה. בסדר? אז במה עזרא, אני מבין, לא היה, אין בעוד פה, לא היה פה כלום, אחרי 70 שנות גלות. בימי הלל, אנחנו רואים, זה הרפיון, זאת אומרת, לא ממש רפיון, ידעו תורה, היו פה בתי מדרש, ובכל זאת, הלל צועק עליהם, אתם לא שימשתם מספיק. אז הכוונה לא, כנראה לא הכוונה שלא ידעו את התורה, אלא היה חסר משהו בלימוד התורה, שאולי לא היה אפשר לסור את זה מדור לדור. משהו מפריע. ופה אני רוצה לשאול את השאלה, מה קרה אצל רבי חייא? הרי אצל רבי חייא ודאי הייתה תורה, גם הוא לכתוב את המשנה. אז יש לנו פה סיפור מאוד מעניין, אולי גם הוא מפורש בכל סוך חכמינו, אבל אנחנו נמד את המקור האחר, אף פי שזה ברמית וזה קצת קשה לנו, לא נורא. ריש לקיש, אבל יצא עם ארתא דרבנן. ריש לקיש היה מקפיד לציין את המערות קבורה של כל הרבנים. כן, כמעט למערת רבי חייא, כשהוא בא לחפש את המערה של רבי חייא, נעלמה מיני, נעלה ממנו, הוא לא מצליח למצוא את זה, הוא מחפש בכל מקום, הוא לא מצליח למצוא את המערה של רבי חייא. כלומר, הוא היה שם, הוא יודע איפה זה, הוא לא מוצא את זה פתאום. כלומר, לא היה שילוט עם הדרכה איך להגיע למערה. חלש דעתי, חלשה דעתו. אמר ריבונו של עולם, לא פלפלתי תורה כמותו? אם אני לא מוצא את המערה של רבי חייא, כנראה שהתורה שלי לא בסדר. כאילו, אני לא מצליח למצוא את המערה, אני לא במדרגה של רבי חייא, מה קרה? מה, אני לא מספיק תלמיד חכם בשביל למצוא את המערה של רבי חייא? יצאה בת קול ואמרה לו, תורה כמותו פלפלת, כן, אתה בהחלט במדרגה של למדנות שלו. תורה כמותו לא ריבצת. לא הרבצת תורה. מה זה להרביץ תורה? לא לימדת תורה כמו. אתה יודע תורה כמו, אבל הוא לימד תורה. מה זאת אומרת? אז יש פה איזה סיפור ביניים. כי אבו מינצו, רבי חנינה ורבי חייא, כשהיו ויכוחים ומחלקות בהלכה בבית המדרש בין רבי חנינה ובין רבי חייא, אמר רבי חנינה לרבי חייא, בהדי דידי קרמיד, אתה מתווכח איתי? חס וחלילה, אם השתכחה תורה מישראל, אם חס וחלילה היה קורה דבר כזה, שהם שוכחים תורה, מהדנה בפיפוי, אני יכול לפלפל, בלמדנות אני אברר, גם אם מישהו ישכח הלכה, אני למד אותו חזרה מעצמי בפלפול. אז איך אתה מתווכח איתי? אני ודאי צודק. אני יכול לחדש את כל התורה כביכול מעצמי. טוב. אמר לרבי חייא לרבי חנינה, הוא ענה לו, בהדי דידי קמיניץ, אתה מתווכח איתי? דאבתי לתורה לא תשתכח מישראל. אני דאגתי לזה שהתורה לא תשתכח. למה? מה יבינה? מה הוא עשה? אז לינה ושדינה קיטנה. הוא הלך והיה זורע פשטן. וגדינה נשבי, והיה גודל מהפשטן רשתות. וצדין התווה, הוא היה צודה צבעים, צד צבעים. הוא מאכיר את הבשר ידי עתמי, הוא היה מאכיר את הבשר ליתומים, ועריכנה מגילתה, וכתבנה חמישה חומשי. והוא היה לוקח את האורות של הצבעים שהוא היה צד, הוא היה כותב עליהם, זאת אומרת, הוא היה עורך מהם קלפים, וכותב עליהם חמישה חומשי תורה. לא מספיק, הלאה. וסליק נמתנה, והוא היה עובר מעיר לעיר, מכפר לכפר, ומקרין לחמישה עינוקי בחמישה חומשי. ומתנין לשיטה עינוקי בשיטה סדר. היה שונה עם ילדים חמישה חומשי תורה, ועם, ושישה סדרי משנה. מה הכוונה? הוא היה, ראיתם פעם מישהו משחק שח סימוטני? כמה משחקים, יש כזה נור, כולם יושבים שם זה, והוא עובר, עובר, יכול לשחק 15, 20, 30 משחקים, הוא לבד, הם בינתיים חושבים, והוא כל הזמן בתוך העניין. אז יותר משח זה בלימוד התורה, רבי חייא יושב ולומד, עם הילד הזה בראשית, עם הילד הזה שמות, עם הילד הזה במדבר, ויקרא דברים, עם הילד הזה זרעים, עם הילד הזה קודשים וכולי, והוא נמצא בכפר והוא מלמד כל ילד משהו אחר, וכך הוא מלמד אותם את כל התורה כולה, ואז מה הוא אומר לכל אחד? תדאג ללמד את כל החברים שלך מה שלימדתי אותך, ככה, ואז הוא הולך לכפר אחר, ושוב, הוא מלמד כל אחד ואחד חלק מהתורה, והוא אומר, אתם תלמדו אחד את השני, את זה, וכך הוא יעובר מכפר לכפר. עד כאן בסדר? הבנתם את הפטנט שלו? מצוין. אוקיי. ואז הוא אומר להם, עד ההדרנה והתינה, אני בשורה השלישית לפני הסוף במקור שלוש, ואמרנו לו, הוא אומר להם, עד ההדרנה והתינה, עד שאני אשוב ואחזור אליכם, אקרו הדדי ואתנו הדדי. תקראו, זה לשון של תורה, לקרוא בתורה, ואתנו תשנו את המשניות הדדי, ואבדי התורה לא תשתכח מישראל. והוא עשה שלא ישכחו תורה. ועל זה היינו דאמר רבי, רבי יהודה הנשיא אמר, כמה גדולים מעשי חייא, כמה נפלא המעשים המופלאים של רבי חייא. אמר לרבי ישמעאל בן רבי יוסי, שהיה תלמיד של רבי, אפילו מכבודו, רבי חייא יותר גדול ממך? כן, אין. אפילו מאבא שלי, רבי יוסי? עד כאן, המחס וחלילה לא יותר כזאת, אף אחד לא גדול כמו אבא שלך רבי יוסי, אבל רבי חייא יותר גדול ממני. עכשיו, מה זאת אומרת שרבי חייא יותר גדול ממנו? זו התשובה לשאלה שלנו. מה זאת אומרת, זו התשובה לשאלה שלנו? מה זאת אומרת שהתורה תשתכח? זה לא שהתורה תשתכח. רבי יהודה הנשיא לימד תורה, אבל הוא ערך את המשניות, ולימד את כולם תורה. אבל יש יהודי אחד שהוא דואג למד את כל הילדים הקטנים בתלמודי תורה, אין תלמודי תורה בכלל, הוא הולך מכפר לכפר, שעם ישראל ידע תורה. וזה, זו מעלה מופלאה, וזה הכוונה שהתורה כמעט נשתכחה. לא ששכחו אותה, גם כמו גם מהילה לא שכחו את התורה, בני בתירה. אבל הוא דרש מהם לחדד את מה שהם קיבלו מרבותיהם, ופה רבי חייא בא ובונה עוד קומה, איך מלמדים תורה לרבים, איך דואגים שמאות ואלפי ילדים ידעו תורה. זה שהם גדלים בכפרים ואין שם מי שלמד אותם, אז הוא הולך מקום מקום מחטא את רגליו לדאוג שילדים ילמדו תורה. בסדר? אז זה הפשט של הגמרא שנשתכחה, זה לא שנשתכח לגמרי, אבל הוא הביא להתפרצות מופלאה של לימוד תורה אצל הילדים הקטנים. עד כאן בסדר? אז זה מפגש עם רבי חייא. כן.
אם אומרים שבימיו נשתכחה תורה לישראל, אז זה כאילו דווקא יש את הלימוד של תורה.
אז זה הכוונה, זה לא שנשתכחה. הוא אומר, אני דאגתי שלא ישתכח התורה. כשהוא התווכח עם רבי חנינא, רבי חנינא אמר, אם חס וחלילה ישכחו תורה, אני אוכל בפלפול להחזיר את זה. הוא אומר רבי חייא, אני דאגתי שלא ישכחו. זה הכוונה. כלומר, שוב, זה לא ששכחו תורה, הוא הביא עוד קומה לתורה. הוא הביא עוד שיטה, עוד דרך, עוד צינור להרבות לימוד תורה. מה שלא היה עד אז. עד אז לא היה לימוד של כל עדים. מי שרצה, זה גם הופיע במקום אחר, תקופה קצת אחרת. אבל שאנשים שידעו ללמוד, ידעו את הילדים שלהם, ואנשים שרצו, לא ידעו, הביאו את הילדים לירושלים, עד שקם אחד החכמים ודאג למעשה כמו בתי ספר, אז זה מחיה, זה עוד לפני בתי הספר, הוא דאג לכך שישנו בכפרים וילמדו בכפרים תורה. אז שוב, זה לא שנשתכח התורה, לא יכול להיות בימי רבי שכחו את התורה, אין שכחה רבי, אבל הוא בנה עוד קומה במסירות שלו. עכשיו יש משהו מאוד מאוד מעניין במסירות הזאת, בגלל שהגמרא לא סתם מספרת סיפור, ואני גם יכול להניח שמה אכפת לרבי לקנות אורות. אני כבר מספר פה שהוא זורע פשטן, אחרי זה כשהוא קוצר את זה, הוא מאבד את זה לחבלים, מהחבלים הוא עושה רשתות, עם הרשתות הוא צד צבעים, את הבשר נותן ליתומים, ואת האורות הוא כותב ספרי תורה. זה לא הנושא, זה שאתה יודע לזרוע, אפשר גם לקנות רשתות שהן מוכנות וללכת לצוד, וזה לא ככה. הוא עושה המון המון דברים כדי ש... הוא עוסק המון כדי ש... כל ההכנות שצריך לעשות כדי ש... בסדר? וגם זה חלק מהלימוד תורה שהוא מלמד אחר כך. כלומר, זה כל כך יקר בעיניו ללמד את הילדים בכל מקום שהוא עושה המון 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 פעולות כדי ש... כן. תודה. אני לא חושב שזה ויכוח בכלל. זה כמו שבהתחלה ריש לקיש לא מוצא את המערה שלו ואומר, אני לא מבין, לא למדתי מספיק, אני לא ראוי למצוא את המערה שבחיה. וממילא, גם פה, אני חושב שהוויכוח, זה לא ויכוח מי יותר חזק. אני אבא שלי בכלל. לא, זה לא הוויכוח פה. אלא כל אחד רוצה להביא את האור המיוחד שלו. לכל אחד יש אור מיוחד. והרי זה ברור לכל אחד שזה שמחיה לימד תורה, אז מה, אז אי אפשר להתווכח איתו? אפשר להתווכח. וגם לבחינן זה ברור שמותר להתווכח איתו, ויש הרבה מחלקות. אבל כל אחד יש פה, יש כמו גמרא בסוף מסכת סוטה, עם רשימה של ייחודים, מה מיוחד לכל רב. שמשלב הזה נפטר, אין כבר ואין כבר ואין כבר, כל אחד, משהו היה מיוחד בו. אז גם פה, אני חושב שזה הנושא, זה לא הוויכוח איך אתה חולק עליו, אלא אתה מבין את הנקודה שלי? אתה מבין את המשימה המיוחדת שיש לי בעולם? אוקיי, מצוין. בסדר? כן. הרבה יותר משמעותי, נכון? הרבה יותר גיוני גם כן. יש לך משימה, תהיה מפוקס על המשימה. מה אתה זורע פשטן ולוקח וכו' וכו'. מסתבר שכאן יש ערך גדול מאוד לדרכי ההכנה שלנו במציאות. אנחנו הרבה פעמים מחפשים רק את התוצאה. ומה לחפש תוצאה? זה לראות תלמידי חכמים. לא, לא, לא. איך בונים תלמידי חכמים מלמטה למעלה? מההתחלה עד הסוף? כאילו, באותה צורה הוא זורע וגודל את החבלים, ואחר כך הוא קושר אותם לרשתות. זו הבנה שכדי להגיע לסוף הדרך, יש דרך ארוכה שצריכים לעבור. וכל זה שייך לדרך עצמה, גם למטרה. אני רק אומר מילה שתיים, לא יודע, הייתם בלוויה בבוקר, לא הייתם. אז אחד הדברים שבעיניי, זה הוזכר בצורה כזאת או אחרת, הרב אלטמן, בין היתר, זה נקודה לכל השולית, אבל זה בעיניי תמיד... הוא היה נוסע הרבה לחו"ל להביא כסף לישיבה, ישיבת ניר. אבל לא סתם, הוא עבד בצורה מאוד מאוד מעניינת. הוא בנה שם קמפוס ענק. יותר גדול מה שהישיבה הייתה צריכה. ומה הרעיון בזה? מזכירים את זה, ויש הכנסה קבועה לישיבה ממה שהם מזכירים, כל מיני שימושים נוספים, וזה מחזיק את הישיבה, יש שם שטחים גדולים מאוד, ומבנים, ושהם כולם כאילו שייכים, אבל... כאילו, חשיבה לטווח כזה, זה לא רק לגייס כסף, אלא איך אפשר לגייס כסף, שיהיה כסף גם אחר כך לטובת הישיבה. הזכירו את זה אחד הרבים בישיבה שם, על כמה הוא השקיע בדבר הזה, וזה קשה לו, כמה הוא עושה בזה, אבל אני, כאילו, זה הזכיר לי את הסיפור הזה של מחיה, שהוא גודל את החבלים, ועושה, למה אי אפשר להביא כסף? מה צריך את הבניינים? לא, הוא חושב למרחקים. מה יהיה אחרי שהוא ייפטר לבית עולמו? שם הכירו אותו הרבה, כיוון שהוא בידותו היה שם וכולי. זה היה שם דבר באמריקה. אז הוא הצליח לגייס, מי יודע מה יהיה אחר כך? אז הוא דאג להשאיר דברים גם לאחר כך. חשיבה כזאת, עכשיו זו נקודה מאוד צדדית לכאורה. אבל כשחזרתי הבוקר על רביחיה, עלה לי הדבר הזה, וחשבתי על רביחיה מסיבה אחרת, וזה אני רוצה לגשת עכשיו. עד כאן, היה קצת חומר רקע, אני רוצה לגשת עכשיו לסיפור המרכזי שלנו. בסדר? על רביחיה ורבי, מקור ארבע. שוב, פעם אחד גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק. רבי גזר גזירה לא ללמד תורה בשוק. לא לשב ללמד תורה בשוק. רק בתוך בית המדרש. מה אתם אומרים על הרעיון הזה? מה? מאוד הגיוני. מצוין. למה זה הגיוני? כן, למה זה הגיוני? אולי זה קצת קידוש השם, ללמד תורה באמצע שוק, קצת שיעור, ככה. אני תמיד התפעלתי במחנה יהודה, אני יודע, באחד בצהריים, באחד ה... היום לאט המחנה יהודה הופך להיות איזשהו מקום תיירי ששותים שם בבירות, אבל פעם היה שוק שם, ממש. אבל בצהריים, באחד הבסטות, היו מתכנסים מנחה תמיד. היה איזה תפילת מנחה, אבל זה דבר כך יפה שכולם מתכנסים להתפלל מנחה ועוצרים לרגע באמצע השוק וחוזרים כל אחד לעבודות. אז לא טוב יהיה שימדו קצת תורה גם בשוק?
מה זה
לא הדרך? אז תורה זה לא הדרך ונעמיד קצת יותר עמוק לצאתך עוד שנייה. מה ידרש? מאיפה למד לאסור ללמוד תורה בשוק? חמוקי ירחייך כמו חלאים. מה ירח בסתר? אף דברי תורה בסתר. כמו תכשיט על הירח שהוא צריך להיות מוסתר, כמו מצד אחד זה תכשיט, לא, אבל לא כל תכשיט הוא גלוי לעין, וכמו שהירח הוא מוסתר, כך דברי תורה הם צריכים להיות מוסתרים. כלומר, לא רק שזה על הדרך, אלא יותר מזה. צריך להיות מוסתר.
למה?
שאלה טובה. למה? מה זה? ומה? אוקיי. אבל למה זה קשור לירח? כלומר, למה ההשוואה הזאת לירח? למה הירח מכוסה? צניעות. למה התורה מכוסה? צניעות. זה עניין של צניעות. זה לא צנוע ללמד תורה ברחוב. מה זאת אומרת זה לא צנוע? מה לא צנוע בלמד תורה ברחוב? זה מצווה, לא?
ומה לא יכול להיות צנוע?
מה זה? משונה. מה לא צנוע בתורה? מה זאת אומרת לא צנוע בעצם? הפירוש לצנוע. מה הבעיה? בואו נראה. בסדר? תקדם עצת. יצא לבחייה, הבחייה לעומת זאת יצא, ושנה לשני בני אחיו בשוק, לרב ולרב בר חנה. הוא עבר על דברי רבי, והוא לימד תורה. שמע רבי והקפיד. רבי שמע שרבי חייה עושה בניגוד לאמירתו, והוא הקפיד עליו. עד רבי חייה התחזו אליי, בא רבי חייה להיפגש, להיראות לפניו, אמר לי, איה, מי קורא לך בחוץ? הוא רמז לו, שבקשה, עברת דבריי, אני יש לי קצת קפידה עליך. תבדוק מי קורא לך בחוץ. הבין, ידע, בנעקת מילתם, הבין שרבי יהודה הנשיא לא מסכים מה שהוא עשה, נהג נזיפותה בנפשית לטין ימין, הלך הביתה וישב 7-30 יום, כי אין בעצמו כל הלכות 7 במשך 30 יום. אם רבי כועס עליי, אם הנשיא כועס עליי, אז אני צריך לנהוג אבילות, זה כמו אבילות. אז הוא יושב על הרצפה, והוא לא מחליף את הבגדים, והוא... כל דיני 7 שאנחנו שלא נכיר, בעזרת השם, אבל יודעים שיש כזה. נכון? טוב. אחרי 30 יום הוא מגיע להיפגש עם רבי. מה איתה עם האהבה מההכי? למה כבודו לימד תורה ברחוב? אמר לו, דכתיב, חוכמות בחוץ תרונה. מה זאת אומרת? יש עניין שהחוכמות יתגלגלו ברחובות, שאנשים ידעו תורה בכל מקום. יש ערך גדול שאנשים ידעו תורה, לא? אני רוצה ללמד תורה בחוץ. אמר לי, רבי, אם קרית, לא שנית. אם פעם אחת קראת, אז לא חזרת. ואם שנית, ואם חזרת, כנראה לא שילשת. לא חזרת פעם שלישית. ואם כן חזרת פעם שלישית, אז כנראה לא פרשו לך מההתחלה. לא הבנת נכון את הפסוק. חוכמות בחוץ תרון זה משהו אחר. חוכמות בחוץ תרון, סליחה, כדרבה. דאמר רבה, כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. אדם שיושב ולומד תורה בחדרי חדרים, התורה מכרזת עליו. לא צריכים לראות אותו בחוץ לומד תורה כדי לדעת שהוא רב גדול. עצם העובדה, לא צריכים לראות אותו לומד בכלל. זה שאתה מלמד תורה ברחוב, זה לא מוסיף שום דבר, הפוך. ללמוד תורה בחדרי חדרים, והפנים שלך יהיו קורנות מהתורה. התורה תכריז עליך, אתה גדול. לא זה שיראו אותך לומד תורה ברחוב, זה מה שיביא אנשים ללמוד תורה. לא זה שיראו, זה לא הנקודה. כן, שני אחריך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, הוא יכול ללמד אותם, אבל גם בפנים. הוא רוצה אנשים שיראו, יש תורה בעולם? מה, יש תורה? לא יודע. אז רחוק מאיתנו, לא יודע. אז פה לאדם, הוא מלמד תורה. רגע, מה אתם לומדים? מה אתם לומדים? אבל אומר, זה לא הדרך. ופה אנחנו עושים חזרה להגדרה. תכף נראה, זה לא צנוע. תכף נחדד, למה? בסדר? מישהו רוצה להגיד משהו? אוקיי, הלאה. והכתיב, לא מראש בסתר דיברתי. אבל כתוב שהתורה היא לא בסתר. היא ניתנה בכל הקולות. או לא מראש בסתר, השם לא דיבר, לא נתן את התורה בשקט. אומר לגמרי, הוא ביום מדקלה, אתה צודק. אומר לו רבי יהודה. אבל לא, לא. היו ימים שהיו עושים כינוסים גדולים, שכל אחד היה בא, היו כמו חופשים כאלו, בניסן ובתשרי, שאנשים מתכנסים כל זה יום מדקלה, אחרי החגים, ואז היו באים מאות ואלפים ללמוד תורה. אז כמובן, זה לא כמו בית המדרש רגיל, אלו שיעורים שניתנו להמון בית ישראל, והם ניתנו בצטדיונים, לא יודע, כן, אבל זה ניתן במקום הומה, במקום גדול, יושבים 500, 700 איש, אז זה לא בית המדרש הרגיל. אז זה, נכון, יש רגעים שמלמדים תורה לאלפים ולמאות אלפים, בסדר גמור, אבל תורה עצמה נלמדת בחדרי חדרים. שואלת הגמרא, ורבי חייא, הייך מוקי ירח, הייך מעבידי, רגע, למה, איך רבי חייא למד את הפסוק הזה? מה כן צריך להיות בסתר? מוקלי בצדקה ובגמילות חסדים. מה זאת אומרת? צדקה צריך בצניות. מה הכוונה הזה? מה זאת אומרת? מה אתה אומרות? נו. מה זה? זה צנוע יותר, לא צריך להגיד לכולם, אני נותן 1,000 שקל פה, ואני נותן למשפחה הזאת 3,000 שקל, ואני אתן לפלוני 50,000 שקל, ואני נותן... זה לא צנוע. נכון זה לא צנוע? רגע, מצוין, זה הגיוני. שנייה. זאת אומרת שצניות, מה זה? צריך להיות שאדם עושה צדקה שהוא לא, זה אפי רבי חייא. צדקה צריכה בצניות. יכול להיות שאפי רבי לא. אפי רבי התורה צריכה בצניות. אבל זה אנחנו מבינים יותר טוב, נכון? יכול להיות שאם אדם משוויץ במה שהוא עשה, אז חסר משהו בזה. זה לא ככה נותנים צדקה. בחז"ל אומרים, יש מעלות. 10 מעלות בנתיאת צדקה, עד דרך שהכי טוב שמי ש... אחד המעלות היותר טובות, שאדם לא יודע למי הוא נותן, ומי שקיבל לא יודע מי נתן. שלא יתבייש העני שהוא, ושלא יחזיק העשיר, אני מפרנס אותו, לא משנה, לא יודע למי נתתי לגבי, הוא ייתן למי שצריך. אני לא יודע למי זה הולך. זה דבר נפלא. כלומר, בצדקה, הנה, רבי חייא אומר, כמה צניות היא חשובה בצדקה. Okay. עכשיו פה, אבל אכן אנחנו פתאום מבינים קצת טוב, מה יכול להיות לא צנוע בצדקה. אז בואו נחזור לתורה עכשיו. כנראה אותו דבר, שאם אדם לומד ברחוב, תראו, מה זה תורה? בואו תסתכלו, תראו. אני מלמד תורה. יש בזה משהו שעלול להיות לא צנוע. אם אני אשים במקום זה, מה? משוויץ. אני מתגאה בתורה הזאת. בסדר? אם אני עומד ברחוב. תורה, בסתר לומדים את זה, התורה יכריז עליך, אמר רבי יהודה הנשיא. אם אתה לומד תורה באמת, התורה ידעו שאתה תמיד חכם. התורה תכריז עליך. שאתה תמיד חכם, אבל לא בגלל שיראו אותך לומד, זה לא הנקודה. אז אם כן, אנחנו מתחילים פה לפתוח מושג שהוא שייך את פרשת השבוע שלנו על סוגיית הצניות. מה זאת אומרת הצניות? לא כל דבר צריך להגיד. לא כל דבר צריך לפרסם. שעשיתי כך וכך והלכתי כך וכך, זה לא צנוע. אם אדם מספר לכולם את כל מעלות שלו, יכול להיות שהוא אדם גדול מאוד, אבל מה הוא לא? הוא לא צנוע. הוא משמיץ כל הזמן על המעלות שלו. משהו פה חסר. האם יש עוד משהו שצריכים לדאוג שיהיה בצניעות? כן. פרשת השבוע. בואו תראו את המקור האחרון בדף שלנו. ויאמר עוד אלוהים משה, כה תאמר בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב שלחני לכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. עם ישראל שאלו, מה שמו? מה אני אגיד להם? מה השם של השם? זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. מה זאת אומרת, זה שמי לעולם? לנצח נצחים, נכון? אבל המילה לעולם כתובה ללא, מה? ללא חולם. נכון? חסר ו'. אז אם נוריד את הניקוד, איך אפשר לקרוא לזה? אלם. זה שמי נעלם. הוא אלום. בואו תראו את המשך. רש"י על הפסוק, זה שמי לעולם חסר וו. לומר, האלימהו, שלא ייקרא ככתבו. וזה זכיר לדעתו, אבל זה איך נקרא. אוקיי. לא לקרוא את שם השם י'קי וו'קי כמו שהוא נכתב. הוא נכתב י'קי וו'קי, אבל אנחנו קוראים לזה לשון אדנות, נכון? השם. אדנות, לא שם הוויה, אלא שם אדנות. ולמה לא לקרוא שם הוויה? זה לא צנוע. זה לא צנוע. לא את הכל צריך להגיד בריש גלי. לא אומר את שם השם בראש חוצות. צריך להסתיר את שם השם. מה זה להסתיר? לא, לא, לא. אם אני אגיד, אני אגיד בכל מקום, אני צריך שם הוויה, זה יביא קידוש השם? לא, זה יזלזל את זה. זה יוריד את הדברים למי שנשבע, נשבע בשם השם, נשבע בשם השם כל שני וחמישי. זה לא נותן ערך לדבר, ההפך. זה מוריד אותו לתחתיות ארץ. עד כאן בסדר? וכדי לחדד דבר הזה קצת, בואו תראו את הגמרא במסכת קידושין. אמר רב בר חנה, אמר רבי יוחנן. שם, יש כל מיני שמות של הקדוש ברוך הוא, יש שם של ארבע אותיות, מה שאנחנו מכירים, יש שם 12 אותיות, 42 אותיות, 72 אותיות, יש כל מיני שמות של הקדוש ברוך הוא. אז כתוב פה, שם בין ארבע אותיות, חכמים עושים אותו תמידיהם פעם אחת בשבוע. השבוע הכוונה, מה? שבע שנים. השבוע יש לו שתי משמעות, כמו ששמיטה זה שבת, אז בחזל השבוע הוא מתפרש ליחידות של שבע שנים. ואמר לה פעמיים בשבוע. אמר רחם יצחק, מסתברה כמן דאמר פעם אחת שבוע. רק פעם אחת בשבע שנים למדים את השם השם, תכתיב זה שמי לעולם, לאלם כתיב, להעלים את זה. רבא סבא למיד לשם פרק, רבא צריך למד את שם השם בשיעור. אמר לו סבא לאלם כתיב, אל תלמד את זה בריש גלי. זה דבר שמלמדים אותו בצנאה, בצניות. אם כן, המושג של צניות, אנחנו מוצאים את זה פה על איך לומדים תורה, על איך נותנים צדקה, ועל איך או שלא אומרים את שם השם בריש גלי. יש דברים שכשמפרסמים אותם, זה לא עושה שום דבר טוב. הפוך, הפוך. יש ערך אדיר שהתורה תהיה מוצנעת. לכן זה בתוך ארון קודש. הוא לא שם את הספר תורה ברחוב הראשי. יש ערך שהצדקה תהיה מוצנעת. יש ערך ששם השם יהיה מוצנע. אם אני אעשה השלכה לדבר הזה, הייתי אומר שבית ספר שבכניסה יש לו את כל הניצחונות שהם ניצחו במשחקים, יש טרופים כאלה, יש כאילו גביע, 30 גביעים, אז הם כנראה טובים מאוד בכדוסל, ומה הם לא טובים? אוקיי. וכן על זה הדרך, בסדר? זאת אומרת, המושג של צניות, המושג הזה ששם, איך אומרים את שם השם, זה מושג מאוד 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 משמעותי לכל החיים שלנו. האם אנחנו כל דבר צריך להגיד אותו, לפרסם אותו, לדעת אותו, או בעצם להבין שיש את דבר אדיר שמתרחש עמוק בפנים. אבל לא חרם שכולם לא ידעו את זה? לא, לא, לא חרם. לא חרם. זה טוב שזה צנוע. זה טוב שאדם עושה מצוות ומעשים טובים, לא בריש גלי. זה לא הצגה. זה לא הצגה. זה לא שאני רוצה שאנשים יראו ובוא, וואה, מזה ילמדו איך לעשות דברים. הערך הגדול של צניעות, הערך גדול שאדם לא שם את עצמו בפרונט, לא שם את עצמו במציאות הזאת, אני, זה מציאות מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותית. אני חוזר על זה בגלל שאני חושב שאחד מהם גם שהרב ולדמן לא היה אדם ששם את עצמו בפרונט. ככה אני הרגשתי. הרבה הזדמנויות, הוא לא אדם שהיה בכותרות. לכן הדברים האלה מאוד דיברו עליי היום דווקא, כן, סליחה.
מה המקום של אנשים שנגיד פותחים
ישראל
וכל
מיני
בעלי
בנסיעות?
או
שאנשים
פותחים, או
ששמים ולומדים אותו בסדר? ישראל יפה. בוא נאמר, יש הבדל אם אדם עושה ככה, או אדם רוצה ללמוד. מה, אני צריך לבזבז את הזמן? לא בא לבזבז את הזמן. בסדר, אנחנו לא צריכים להסתיר את לימוד התורה שלנו, נשים את זה מתחת לזה וכו', שלא יראו. למרות שיש כל מיני גדולים כאלה שלא הראו עליהם אף פעם, שהם הצניעו את מעשיהם מאוד 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 מאוד. אז באמת אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שלא רצו שידעו בכלל שום דבר מהמצוות המעשים שהיו עושים, היו מסתירים את מעשיהם. עד כדי כך, יש למדבר צדיקים שהם מחזיקים את העולם. ומה קורה כשאחד מהם נגלה? כשנודע למישהו שהוא צדיק, והוא צדיק נסתר, בדרך כלל הוא מסתלק מן העולם. נכון? אתם מכירות כאלו? יש להם מה? יש אחד כזה שאנחנו כולנו מכירים, שברגע שהוא התגלה, הוא מת ומסתלק מן העולם. הוא מת. מה זה? ברגע שהוא התפרסם, אז הרגו אותו. לא, יותר פשוט מזה, אלי כהן, לא? כל האישיות שלו זה להסתיר, 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 להסתיר. אף אחד לא צריך לדעת עליו שום דבר, נכון? ברגע שהתגלה שהוא צדיק נסתר, אז הסורים הרגו אותו, נכון? זה סוג אנשים כאלו, שהם לא הולכים עם דרגות פה, ואף אחד לא יודע מה הם. אנשי שבא כאלו, אף אחד לא יודע מה עושים. היה אחד במוסד, ראש המוסד הראשון, שהילדים שלו לא ידעו מה הוא עושה, אבל כולם חשבו שהוא הנהג של המזכירה, הייתה שמזכירה במשרד, והוא תמיד היה מביא אותה, אז חושב שהוא הנהג שלה. היה ראש המוסד. אז זה טוב, שככה אנשים לא מצליחים לדעת, אני ראש המוסד. יש צניעות, יש מדרגה מופלאה, כן.
הרב, יש לי חברה שסתם שלחת את המדיון שלישי, וכאילו, בסטטוס, כאילו, לכל אנשי קשר, כזה דבר חברה קצרה.
לא, אני חושב ש... אני מניח שאנשים שרוצים לשמוע את זה, נכון? או ש... זה לא בכרח, את אומרת. זאת אומרת, הגיוני שאנשים רוצים... אני אגיד את זה בצורה, יש בזה מעלה גדולה מאוד, אבל כולנו מבינים שכל הרשתות החברתיות, בסופו של דבר, יש בהם בעיה. מרוב עצים לא רואים כלום. מרוב פרסום אתה לא רואה שום דבר. אתה מקבל 1,000 הודעות ו-1,000 פרסומות ו-1,000 דברים. וזה נכנס בין כל מיני דברים, לפעמים טובים יותר וטובים פחות, והם גרועים. אז צריך לשקול, מה היתרון של דבר? כל דבר יש לו יתרון. אני חושב שאם אנשים רוצים לקבל את זה, זה דבר נפלא. אם יש לרב תלמידים, והם יעזבו הישיבה, ועזבו הצבא, והוא שולח להם פעם בשבוע, והם מוצאים, הרב, תוסיף אותי, אני גם רוצה, חבר גם רוצה. מצוין, אדם רוצה לשמוע דברי תורה, לא בזה שום בעיה. טוב, יכול להיות שיש גם מעלה לשלח לחמך על פני המים. אבל אני לא בטוח כמה זה... אבל בסדר, הלוואי בזה כל הבעיות, כלומר זה לא... גם ברוך השם יש אנשים שתורמים, דרך אגב בנוגע למחלוקת הצדקה, זה באמת מחלוקת גדולה, ולהלכה גם כן, בגלל שכתוב בהלכה שאפשר לפרסם עושה צדקה, בגלל שזה מעורר עוד אנשים לעשות צדקה. כששמים שלט שפלוני תרם את ה... זה, לפעמים זה מעורר אנשים, אוי גם אני אעשה, אוי גם אני אעשה. אז יש בזה יתרון. כן. דבר נפלא, בואו ניקח את זה עוד מדרגה אחת גבוהה יותר, בשבילך. תומת כליה בחיים. זה הרב הבר שעשה מהפכה אדירה, עבור כבר את האלף תומת כליה. אין מדינה בעולם שמתחרה איתנו בדבר הזה, וזה משהו שלא יאמן. אחרי המוות יש בעיה, אנחנו לא כל כך מעט תורמים, אבל מחיים תורמים. זה לא יאמן, וזה הכל פרסום מדהים, שלא כל יש להם, יש בטח שם של העמותה, אני לא זוכר מה זה כרגע. מה זה? מתנת חיים. מתנת חיים, כן. עכשיו, זה ודאי שאילולי הפרסום אנשים לא היו עושים את זה, אבל כשאנשים רואים, מה, הוא עושה, הוא עושה, הוא עושה, אצלנו ביישוב, אבא, חמישה, למה לא? מה, אם עושים את זה ועוברים את זה כל כך בקלות, קדימה גם אני, קדימה גם אני. נפלא. זה באמת, ופה זה ודאי מציל חיים, וזו מצווה גדולה מאוד, ואם זה החשבון, ודאי זה חשבון טוב, וכדאי לפרסם את זה, שאנשים יראו. טוב, שכשאת עושה את זה, זה לא ממקום של גאווה. נכון? זה לא, בוא. ואולי גם אין איזו תשובה גם לשאלה, לגבי החבר שמפרסמת את הפוסט, עם הדברי תורה, שגם לחבר השלך. לא מגאווה. עם השם שלי למעלה, וכולם ידעו, זה הפוסט שלי. לא, לא צריך שם, לא צריך שום דבר. אם כבר רוצים לעשות, לעשות זה בצניעות. בסך הכל מה שרציתי פה, שוב, חשבתי על דברים בעקבות הרב ולדמן היום. זכר צדיק לברכה. צניעות. טוב, גם פשוט שבוע אמרתי. זה גם, יש פה עוד, אבל אנחנו כבר גלשנו יתר למידה, ואני לא רוצה שמישל עוד פעם יתעכב בגלי. מתי השיעור שלו מתחיל? שש? אז יש עוד מה להוסיף בזה, אבל אנחנו נשאיר את זה כרגע בנקודה הזאת. יש פה עוד המשך, דבר אחד, אתם מקרות את הקמחית שהיה לה שמונה בנים שהיו כהנים גדולים, זה שייך פה לשם, שם השם, נלמד בצניות, כדי להיות זה צריך צניות בשביל להיות כהן גדול, הכהונה כולה עניין של צניות, זה בתוך בית המקדש פנימה, מאוד מאוד בפנים. יום כיפור זה עמוק בפנים, זה לא משהו מבחוץ, זה לא משהו חיצוני. צריך להיות פנימי הדבר הזה. דברים פנימיים הם עוצמתיים. לא תמיד כל דבר שבריש גלי הוא עוצמתי, עד כאן סליחה. שבוע טוב, שיהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל בית ישראל.